אני מקווה שעשיתם שיעורי בית והתכוננתם לקטע שנקרא היום. הוא קטע מאוד מיוחד כפי שתראו. אני מזכיר למי שלא מעודכן, באיגרת אל הרומים, פרק 7, פרק ז', מפסוק 14 עד סוף הפרק. אוקיי, רומים, פרק ז', מפסוק 14 עד סוף הפרק. הדבר ראשון, אני אקרא שוב את כל הקטע הזה. אני מבקש, תשימו לב טוב טוב לפרטים. הקטע מאוד מיוחד. כי יודעים אנחנו שהתורה היא רוחנית, ואני של בשר, ונמכר תחת יד החטא. כי את אשר אני פועל לא ידעתי, כי אינני עושה את אשר אני רוצה בו, כי אם אשר סניתי, אותו אני עושה. ובעשותי את אשר לא רציתי בו, הנני מודה בזאת כי התורה טובה היא. ואתה, לא אנוכי עוד הפועל אותו, כי אם החטא היושב בי. כי ידעתי אשר בי בבשרי לא יושב טוב. הן הרצון יש עמדי, אבל לעשות הטוב לא מצאתי. כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה בו, כי אם הרע אשר אינני רוצה בו, אותו אני עושה. ואם את אשר לא רציתי בו אני עושה, לא עוד אנוכי הפועל, כי החטא היושב בקרבי. ובכן, מוצא אני בי זה החוק. אנוכי רוצה לעשות הטוב, ודבק בי הרע. כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלוהים, אך רואה אני ועבריי חוק אחר, הלוחם לחוק שכלי, ויוליכני שביל לתורת החטא אשר בעבריי. אוי לי, האדם האומלל, מי יצילני מגוף המוות הזה? אודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו. לכן, בשכלי אני עבד לתורת האלוהים, ובבשרי אני עבד לתורת החטא. אני לא מכיר בכל הברית החדשה קטע דומה לזה, גם לא בכל כתבי הקודש. אני בטוח שכולם מכירים, אנחנו מדי פעם מזכירים חלק מהפסוקים, והגיע הזמן לעבור עליהם בצורה מאוד יסודית. אני הערב בכלל לא מתכוון להתחיל לדבר על הפסוקים עצמם, אלא רק לתת מבוא לקטע הזה. אני מקווה שמספיק, המבוא מספיק חשוב ומובן. הייתי רוצה, אני באמת מבקש מעורבות, אל תהיו פסיביים, תהיו קצת אקטיביים קצת. אני הייתי רוצה להתחיל בשאלה. אלחנן, אם אפשר להפעיל את המצגת, בבקשה. אוקיי, אפשר לחבות בבקשה את האור כאן. כן. טוב, הקטע הזה, כפי שאמרתי, הוא קטע מיוחד. אני מקווה שחשבתם עליו קצת, הוא מאוד מאוד משמעותי. מאמינים רבים בהקשרים שונים נוהגים לצטט אותו. אתם יודעים את זה, יפה מאוד. השאלה בעצם, על מה מדובר כאן, ומה אנחנו צריכים ללמוד מהקטע הזה, שיעור רוחני חשוב מאין כמוהו. אז הייתי רוצה להתחיל שאלה אישית, אמיתית, מהלב. השאלה הראשונה שאני שואל ככה, מי מאיתנו מזדהה עם דברי פולוס, כלומר, הוא באמת חושב ומרגיש כפי שפולוס התבטא בקטע הזה? אם אתם רוצים אפשר להרים את היד, לא חייבים. טוב, ראיתי. אגב, שאלה מאוד עקרונית. אתם תראו בהמשך, היא מאוד מאוד עקרונית. התשובה לא פשוטה בכלל. אני כבר אקדים ואומר, אני בדקתי את הנושא הזה כבר לפני הרבה חודשים. באמת ניסיתי להבין, להתעמק בו. יש לא מעט פרשנים, כולל פרשנים מאוד מאוד מוכרים בעולם, שמזדהים לחלוטין עם מה שכתוב כאן. השאלה השנייה שאני אשאל, ובהמשך ניתן תשובות לשאלות האלה כמובן, האם ניקח יהודי דתי? אתם יודעים, בארץ שלנו יש יהודים דתיים, חרדים, ואין ספק, אני גם פגשתי יש כאלה שבאמת אוהבים את אלוהים. באמת אוהבים אותו. שימו לב, האם יהודי דתי, שהיה קורא רק את הקטע הזה, שפולוס כותב, יכל להזדהות עם מה שפולוס אומר, מה דעתכם? יהודי דתי. אתם חושבים שכן. טוב, אני אתן תשובה אחר כך. אני לא סתם שואל את זה, אני אתן תשובה אחר כך. והשאלה האחרונה, היא מתקשרת לראשונה, והיא שאלה יותר כללית, האם מה שפולוס כתב בקטע זה המציאות בחיים של כל מאמין בישוע? האם כל מאמין בישוע אמור לצפות שמה שעבר על פולוס, כפי שהוא מתאר בקטע, יהיה גם בחיים שלו? האם זה נכון לגבי כל המאמינים? שוב, התשובה היא לא פשוטה. אני חייב לומר לכם בכנות, זה קטע שהשקעתי בו הרבה זמן, מחשבה ותפילה, לנסות להבין אותו. ואני אשתדל להסביר לכם איך אני רואה, מבין את הקטע הזה. לפני שנתחיל לענות על השאלות האלה בהרחבה, הייתי מבקש שוב שאני אקרא שוב את הקטע, כי כל מה שכתוב שם מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, הביטויים שפולוס משתמש בהם, כפי ששמתם לב, הם מאוד מאוד חזקים, משהו בלתי רגיל. הוא מאוד אמיתי כמובן, והוא אומר את הדברים מהלב שלו. אז בואו שימו לב, ברור לנו שבקטע הזה, פולוס מדבר על המלחמה נגד החטא שבו ובנו כולנו, כמובן. לכולנו יש חטא, כולנו, כל המאמינים, המאמינות, אמורים להילחם בחטא. זו מלחמה אכזרית וקשה, ממושכת. השאלה עכשיו, מה מאבקי הכוחות האלה, מה קורה כאן? מי שולט על מי? מי מנצח במלחמה הזאת? זאת שאלה מאוד עקרונית. בוא נראה מה פולוס כותב, ואני הדגשתי כמה דברים. הוא אומר ככה, יודעים אנחנו שהתורה היא רוחנית, ואני של בשר, אני חי בבשר, ונמכר תחת יד החטא, בשפה פשוטה, פולוס מעיד על עצמו שהוא מכור לחטא. כי את אשר אני פועל לא ידעתי, כי אינני עושה את אשר אני רוצה בו, כי מה אשר שנאתי אותו אני עושה. את הדברים שאני שונא, אני עושה אותם. לא את הדברים שאני רוצה. ובעשותי את אשר לא רציתי בו, אינני מודה בזאת כי התורה טובה היא. מי שעוקב מה שאנחנו לומדים בשבועות האחרונים, למדנו בקטע הקודם, כמובן שהתורה היא קדושה ורוחנית וטובה, הבעיה היא בפולוס, בחטא שבו, לא בתורה חלילה. והוא מין שהבעיה היא שלו, בחטא שקיים בו. הוא לא מצליח לשמור דברי התורה. התורה כמובן שהיא טובה. ממשיך בו אומר כך. ואתה, לא אנוכי עוד הפועל אותו, כמובן את החטא. כי אם החטא היושב בי, זה לא אני, זה החטא שקיים בי. כי ידעתי אשר בי בבשרי לא יושב טוב. הבשר שלי, הגוף שלי, מקולקל, הוא לא טוב. הן הרצון יש עמדי. שימו לב, פולוס מבחין כאן בין מה שקורה בגוף שלו לבין הרצון שלו, לבין החלק הפנימי הרוחני שבו, כפי שנראה בהמשך. הוא אומר, הרצון יש בי, אבל עשות הטוב לא מצאתי. אני לא מצליח לעשות את הטוב, הכוונה בעיני אלוהים. אני לא מצליח. למרות שאני רוצה. כי אינני עושה הטוב שאני רוצה בו. זה מאוד אומר כאן, אתם רואים. אינני עושה הטוב שאני רוצה בו. כאן הוא מגיש הטוב שאני רוצה בו. הטוב שאני רוצה בו. כי אם הרע אשר אינני רוצה בו, אותו אני עושה. איזה אמת מדהימה. אני לא עושה את הטוב, אני עושה את הרע. את מה שאני שונא, את זה מה שאני עושה. לא פשוט, קטע מאוד קשה. הוא גם, אני אומר, כל כך אמיתי. ואם את אשר לא רציתי בו אני עושה, לא עוד אנוכי הפועל, כי החטא היושב בקרבי. פולוס מבחין בין עצמו, בין הרצון שלו, ובין החטא שקיים בו, הם מנוגדים אחד לשני. ובכן, מוצא אני בי זה החוק. חוק, חוק זה דבר שבכל לא ניתן לשינוי. אנוכי רוצה לעשות את הטוב, דבק בי הרע. ביוק להפך. כי לפי האדם הפנימי, שימו לב, פולוס ברור שאדם רוחני, הוא אהב את אלוהים תמיד, לפי הרצון הפנימי, האדם הפנימי הרוחני שבו, הוא אומר, חפץ לי בתורת אלוהים. אני רוצה לעשות את הטוב בין האלוהים. זה המטרה שלי, זה הרצון שלי. אך רואה אני בעברי חוק אחר, הלוחם לחוק שכלי, ויוליכני שבי לתורת החטא אשר בעברי. בשפה פשוטה, פולוס מיד על עצמו, אני שבוי בידי החטא שקיים בגוף שלי. אני שבוי. אוי לי, האדם האומלל. פולוס קורא לעצמו אדם אומלל. אוי לי, האדם האומלל. מי יצילן לגוף המוות הזה? עודל אלוהים בישוע משיח אדוננו. לכן, בשכלי אני עבד לתורת האלוהים, ובבשרי אני עבד לתורת החטא. אני חושב שכל אדם שלא מכיר את הברית חדשה, לא מכיר את פולוס, היה קורא את הקטע הזה, מה דעתכם? לאיזה מסקנה היה מגיע? מה עובר על פולוס האדם הזה? הוא אדם מאושר או אדם מסכן? מה אתם אומרים? קטע קשה. אומלל ומסכן. חסר תקווה, אבוד. אין יותר גרוע מזה. ככה זה נראה. הוא אומר את האמת. במילים הכי קשות, הכי חזקות. אתם תראו, הכסף הזה יש לו השלכות מרחיקות לכת. אתם תראו בהמשך. אני רוצה לזכור טוב את הנושא הזה. מאוד מאוד חשוב. עכשיו, כפי שאמרתי בהתחלה, יש לא מעט אנשים פרשנים, מלומדים, באמת, ברמות גבוהות, אנשים שמכירים טוב את דבר אליהם, הם בפירוש, בפירוש טוענים שמה שפולוס מתאר, זאת המציאות שבה הוא חי. כך הוא חי. רוצה בטוב, עושה את הרע. ולמה אומרים? עובדה שהוא מדבר בלשון הווה. עכשיו, כשהוא כותב את האיגרת לרומים, זה כביכול המצב שלי. זה מה שהוא אומר. לדוגמה, הוא אומר, אני של הבשר, עכשיו אני של הבשר. כשהוא כותב את האיגרת. אני רוצה, אינני עושה, אתה הוא מדבר על עצמו בגוף ראשון, בהווה עכשיו. אז הם טוענים שזה פולוס, זה המצב שלו. כאדם מאמין, שליח ישוע משיח, אז זה המצב האומלל שבו הוא נמצא. השאלה אם זה נכון. ואני חושב שאלה מאוד נוקבת, כי צריך להחליט, כן או לא. זה מקרה מאוד, מצב מאוד מאוד קיצוני ועלוב. זה המצב של פולוס השליח. אז אני נשאל את התשובה. שימו לב, אני, כל מה שאני כותב כאן ואומר, אני חשבתי הרבה על הדברים, אני לא מגזים כמובן. פולוס מעיד על עצמו, אני חי כל הזמן בחטא. יודעים למה? אני צטט מברית עכשיו מאיגרת יעקב. אני אזכיר מה כתוב שם. שימו לב טוב. באיגרת יעקב, פרק ד' פסוק 17, אומר יעקב, כמובן בהשראת רוח הקודש כמובן, הוא אומר ככה. היודע לעשות הטוב, ולא יעשינו, והיה בו חטא. זה אחת ההגדרות של חטא. אתה יודע מה טוב, ואתה לא עושה את זה, אתה חוטא. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, לפי מה שקראנו מקודם. האם פולוס ידע מה הטוב שהוא צריך לעשות? הוא ידע או לא? מה דעתכם? כמובן שהוא ידע. האם הוא רצה לעשות את הטוב? הוא רצה לעשות, אבל הוא עשה את הרע. לפי מה שכתוב כאן, האם הוא חוטא? אני שואל, בלי להתחיל, אם הוא חוטא? כמובן. הוא יודע, רוצה, ולא עושה את הטוב. כפשוטו, פולוס חי כל הזמן בחטא לפני אלוהים, חד משמעית. הוא מעיד על עצמו. באמת מצב אומלל לחיות ככה. איזה חיים של מאמין בכלל. למעשה, יש אלה קוראים קינה, מה זה קינה? זה אבל, מספד, כמו אדם ש... מרחם על עצמו ומקונן כמה אני מסכן ועלוב. קינה של פולוס בתבוסה שלו נגד החטא. הוא נכשל כל הזמן וחוטא כל הזמן. מצב היום ונורא, אני מסכים, היום ונורא. ואני מדבר כמובן רק לפי הקטע הזה. ואני עכשיו שואל שאלה קצת יותר נוקבת. אם בודקים בחיים של פולוס, אפשר להעריך פחות או יותר, שבו בערך 25 שנים, שימו לב טוב מה אני אומר, 25 שנים, מה שפולוס פגש בישוע משיח בדרך לדמשק, והאמין בו, ונעשה תלמיד ושליח שלו. דרך 25 שנים. ואני שואל ככה, האם זה היה מצב רוחני האומלל של פולוס כשהוא כתב את האיגרת לרומים לאחר 25 שנות אמונה? אני חושב שאלה מאוד רצינית, לא? ככה זה נראה, לפי מה שהוא אומר. אני שואל, אני מדבר עליו עכשיו. אחר כך מדבר עלינו. אבל זה המצב שלו? לפחות על פניו, מה שלא קוראים, ככה זה נראה. ואמרתי, הרבה מפרשים זה המצב. לא רק שלו, גם שלנו כולנו. עכשיו, למה אני מדגיש את הדבר הזה? אני התקלתי בזה הרבה פעמים, גם בשיחות אישיות, וגם כשנחשפתי לכל מיני דברים שקראתי ושמעתי. הקטע הזה, אני רוצה להדגיש, עלול להוות מכשול בלתי רגיל למאמינים מאמינות בישוע. בלתי רגיל. ואני אסביר למה. אני שמעתי מצטטים את הפסוקים האלה לא עשרות, מאות פעמים, תאמינו לי. מאמינים שמתמודדים ונכשלים. מה הבעיה שיש כאן? מה בעצם הבעיה? שימו לב. אם פולוס, גדול השליחים שהיה אדם כל כך רוחני, לזה כולנו מסכימים, נכשל שוב ושוב במלחמתו בחטא, לפי מה שהוא מעיד, ולא מצליח לעשות את הטוב שהוא רוצה לעשות, הוא לא מצליח. כמה אני יותר הקטן וחלש? מאמינים ברמות שונות, אומרים, מי אני לעומת פולוס? אני בכלל לא מתקרב לרמה שלו. אם הוא כל כך נכשל, ברור שגם אני נכשל. אז מה הבעיה? הרי זה מובן לגמרי. זה כאילו בלתי נמנע. זו כביכול המציאות בחיים של כל מאמין ומאמינה. ופולוס נותן דוגמה. אגב, אני אזכיר להם שפולוס אומר, בברית החדשה שלוש פעמים, לכו בעקבותיי, כפי שאני הולך בעקבות המשיח. לכו אחריי. להיות אומללים, כמוני. אני לא סתם מחדד את הדברים. ועוד משהו קטן להרחיב. יש אומרים בהמשך, אני רוצה לעשות רצונים. כמה פעמים שמעתי את הדברים האלה? אני רוצה. אבל אני לא מצליח. אני לא אשם. אני רוצה, זה לא אני אשם, זה החטא שקרה לי. החטא אשם, לא אני. אני רוצה ואני אכשל ואני חוטא. לכן אני נקי לפני אלוהים. אולי ככה זה נראה, עלול להשתמע מדברי פולוס. אני מקווה שאתם מבינים שיש כאן פוטנציאל מאוד 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 מסוכן להצדקה עצמית של מאמין או מאמינה שמתמודד עם החטא, אני לא מזזל, ונכשל וחוטא פעם אחר פעם, והוא מצדיק את עצמו, אני לא אשם, זה לא אני, זה החטא שקיים בי. מה אני יכול לעשות? לא מצליח להתגבר עליו. תמונה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. ואני עכשיו רוצה לשאול כמה שאלות. בואו נחבר את זה לדברים נוספים שלמדנו כמובן. האם מאמין אמיתי ממשיך להיות משועבד לחטא? משועבד, עבד של החטא? הרי דיברנו על זה גם בפעמים האחרונות. שימו לב, אני אצטט מה שלמדנו בפרק הקודם, פרק ו', אנחנו ברומי פרק ז', אני חוזר לפרק ו', שימו לב. אומר פולוס שם, אני אזכיר לכם, מתנו לחטא, גמרנו שיותר לא יהיה חטא בחיים שלנו, החטא מת, איך נוסיף לחיות בו? הייתכן שמאמין שנטבל במים ומכיר בישוע ימשיך לחיות בחטא? אין כזה דבר, חטא גמרנו, הסתיים, מת. הלאה, בפסוק 6 בפרק ו' הוא אומר שם, נצלב איתו אדם הישן אשר בנו. מאמין אמיתי צולב את האדם הישן החוטא, צולב אותו, ממית אותו. לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא, תכן שמאמין אמיתי בישוע ימשיך להיות עבד של החטא? שימו להם מה שפה, אין כזה דבר, זה לא יכול להיות. הרי אין, החטא אין משמעות לפסוקים האלה. הוא אומר בפסוק 14 באותו פרק, אתם רואים, החטא לא יוכל למשול עוד בכם. לפי מה שאומר, מאמין אמיתי הוא לא נשלט יותר על החטא, גמרנו, הוא לא עבד של החטא, בשום אופן לא. אני מזכיר, כפי שהתגרשו, שהוא מדי פעם חוטא, זה נכון, אבל הוא לא עבד של החטא. מאמין אמיתי, חד משמעית, אין שום חטא בחיים שלו ששולט עליו. אף חטא. מה שקורה למרבה הצער, הוא מדי פעם נכשל במשהו, אני מסכים. באופן נקודתי, אבל לא כדבר מתמשך. אין כזה דבר. אני מאמין אמיתי בישוע. אין כזה דבר. הוא חופשי. מה שאומר, אם בן האדם יעשיתם בני חורים, חופשיים באמת יהיו. מה זה חופשיים? מעבדות החטא. בני חורים. רק ישוע יכול לעשות את זה. אף אחד אחר לא. הלאה. שימו לב, פסוק 18, למדנו את זה. שוחררתי מדי החטא. גמרנו, השתחררתם מעבדות. עכשיו, אתם המאמינים, משועבדים לצדקה. אני מקווה שאתם זוכים שהצדקה מנוגדת לחיי חטא, כמובן. ותסכימו אותי שלא ייתכן שבו זמנית אדם גם יהיה עבד של החטא וגם משועבד לצדקה. אין כזה דבר, זה לא יכול להיות. בלתי אפשרי. אז לפי הפסוקים האלה, ויש עוד רבים, אני אצטט בהמשך עוד כמה פסוקים, ברור שמאמין אמיתי לא ייתכן שהוא ימשיך להיות משועבד לחטא. אין כזה דבר, זה בלתי אפשרי. אם זה קורה, זה לא מאמין אמיתי. זה ברור לגמרי. עכשיו, אני רוצה להביע את דעתי אישית. לגבי הקטע הזה. כשאני קורא את הקטע הזה, וקראתי אותו פעמים רבות בחיי, אני לחלוטין לא מזדהה איתו. לחלוטין לא. ממש לא. זה לא החיים שלי. ואני אומר לכם את האמת, זה לא החיים שלי. אני כן יודע, אלוהים יודע גם, את הלב שלי. מה שאני רוצה לעשות, אני עושה. לא 100%, אני מסכים. קרוב לזה. ומה שאני לא רוצה לעשות, אני לא עושה. שוב, לא 100%, אבל קרוב לזה. הכישלונות זה חלק מאוד קטן בחיים. תודה לאל, יש ניצחון. אמיתי. אחרת לא הייתי עומד בבר לפניכם. חבל הזמן שלי. ואני עכשיו אמר למה הכוונה, לפי הבנתי. שימו לב, לפי מה שאני מבין, אני אחרי זה ארחיב כמובן, בקטע הזה שקראנו בפרק ז' מ-14 עד 26, פולוס מדבר על מה שעבר עליו לפני שהוא האמין בישוע. לא אחרי שנות אמונה, לא. לפני שהוא האמין בישוע. אני אסביר למה אני מבין את זה ככה. למרות שהוא נכתב בלשון הווה, הרבה אומרים, הוא כותב בלשון הווה, סימן שזה מה שקורה לו. זה לא נכון. הוא מדבר בלשון הווה על מה שקרה איתו בעבר. עכשיו בואו תסתכלו. אם אני חוזר תראו, זה דורש עמקות, זה לא לימוד שטחי וקלי, באמת להבין מה קורה כאן. כי בקריאה ראשונה לדעתי אפשר להתבלבל לגמרי, אני מסכים. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. אני חוזר לפרק זין, לפני הקטע שקראנו, אנחנו בפרק זין, שימו לב. פסוק 5, מה פולוס אומר? בית היותנו בבשר, מדבר עליו על אחרים כמובן, תשוקות החטא אשר התעוררו על ידי התורה, היו פועלות בעבורנו לעשות פרי למוות. דיברנו על זה. התורה עוררה את היצרים השליליים, ואנחנו לא עמדנו בהם, חטאנו ואנחנו מגיע לנו עונש מוות. פולוס מכליל גם את עצמו. מתי? בעת היותנו בבשר. האם כשפולוס כותב את הקטע שקראנו מקודם, הוא בבשר או ברוח, מה דעתכם? אני שואל. מה שהוא ברוח? אין בכלל ספק על כך. לא אבל הוא מדבר כאן בעת היותנו בבשר. מה שהיה לפני כן, מקום הנוסף, שוב באותו פרק, פסוקים 9 ו-10, אנחנו בפרק ז', שים לו שהוא אומר. ואני חייתי מלפנים בלא תורה. אני אזכיר להם בקצרה, הוא שמר את התורה בצורה פורמלית, הקפיד על כל הדקדוקים הקטנים, אבל לא מתוך אהבה אמיתית לאלוהים. ממש לא. באופן טכני. פתאום שרוח הקודש נגע בליבו, הוא הבין כמה שהוא חסר, כמה שהוא אשם, כמה שהוא הרגיש את עצמו צדיק בעיני עצמו, מצב אומלל באמת. ואז, כשבא המצווה והכי החטא, פתאום הוא הבין את המצב האמיתי שלו. ואני מתי, והמצווה שניתנה לחיים נמצא למר, הוא ידע שמגיע לו עונש מוות. לא רק שלא צדיק, הוא חוטא גדול. והוא לא אוהב את אלוהים באמת, ממש לא. כי מצא חצי, בא במצווה, לאותות אותי ויארגני אל ידה. זה המצב של פולוס לפני שהוא פגש את ישוע. לפני שהוא היה תלמיד של ישוע ושליח שלו, לפני זה. וזה, אני אומר, זה כמה פסוקים, שימו לב, לפני הקטע שקראנו מקודם. להבנתי, שפולוס ממשיך את הקטע שקראנו, ומדבר בלשון הווה, הוא מתכוון לתקופה הזאת שהוא היה בבשר ללא התורה. עכשיו, הוא יגיד, אולי זה איזו פרשנות שלי ככה שאני ממציא אותה, אז בואו תראו. אני אין לכם עוד דוגמה לדעתי מאוד ברורה, כמה דבר זה... אתה תשמע את הדרשה לפני שבועיים, דיברנו על זה. אני לא רוצה עכשיו לחזור על זה. יחבתי על זה לפני שבועיים, אני לא רוצה להתעכב. כן. שימו לב. בפרק ז', פולוס מדבר בלשון עבר, כפי שראינו עכשיו. ואחר כך עובר ללשון הווה, כשהוא מתאר את מה עבר עליו, כלומר בעבר. מדבר לשון הווה, מה היה איתו בעבר. ואני מסכים שבקריאה ראשונית זה מאוד מתא, אני מסכים. נראה כאילו זה מה שקורה עכשיו, זה לא נכון. זה לא יכול להיות גם. אני רוצה לדעת לכם מקום נוסף, שפולוס מדבר בלשון עבר, דוגמה מאוד דומה, ועובר ללשון הווה על מה שקרה בעבר. אני חושב שמיד את השפה שלי. תקראו את זה שוב את המשפט. אני אומר שוב, הוא מדבר על דבר כאילו שקרה בעבר, אבל הוא מדבר על זה בלשון הווה, כאילו זה עכשיו. אבל זה לא עכשיו, זה קרה בעבר. בואו נראה לכם, זה יהיה בדוגמה הבאה. זה בראשונה לתימותיוס א', 12-5. שימו לב, נתידו גם דוגמה טובה. הנני מודה לישוע משיח אדוננו, המעזרני חיל, כי חשבני נאמן וישימנו למשרת לו. מתי זה קרה? בעבר או בהווה? אני שואל, יודעים עברית, נכון? מתי זה קרה? בעבר. חשבני, ישימני, זה הכל בעבר, נכון? זה קרה איתו, נכון? תודה להם. אותי אשר מלפנים בעבר, הייתי מגדף, מרדף ומחרף. הוא רדף את ישוע, את התלמידים, אנחנו יודעים את זה. מתי זה קרה? בעבר. לפני שישוע נגע. אבל מה קרה? רוחמתי, ישוע ריחם עליי. כי עשיתי מבלי דעת בין אמונה. והגדל אליי במאוד מאוד חסד אדוננו, עם האמונה והאהבה במשיח ישוע. כל מה שקראתי עד עכשיו, קרה בעבר או בהווה, אני שואל. או שבעבר. תודה לאל, הוא עשה דברים נוראים, ישוע נגלה אליו, ריחם עליו, סלח לו. זה כבר היסטוריה. הוא כבר אדם אחר לגמרי. איך פולוס אומר, המשיח הוא חיי והמוות רווח לי, זה אדם מדהים ברוחניות שלו. הוא עבר שינוי מהפכני לגמרי. לא יודע כמה אנשים בעולם עברו את מה שפולוס עבר. עכשיו שימו למה עובר בפסוק הבא. נאמן הדבר והראוי להתקבל על כל. כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנוכי הגדול בהם. הפסוק הזה מדבר בלשון עבר או הווה. אל תתחכמו איתי, מה אתם אומרים? יודעים עברית, נכון? מה אתם אומרים? עבר או הווה? ברור שהווה. עכשיו, הוא לא אומר שהייתי הגדול בהם, לא שהייתי חוטא הגדול בעבר, לא. שאני עכשיו... הגדול בהם, אני החוטא הכי גדול. כשהוא כותב לתימותיוס, 30 שנה בערך אחרי שהוא פגש את ישוע. אז מה, 30 שנה אחרי שהוא החוטא הכי גדול? חס וחלילה. איך הוא אומר? רוחנתי. מה שלא סלח לו, הוא עשה בלי הבנה, בין אמונה. הוא חשב שהוא פועל נכון, הוא היה עיוור. אבל זה הכל היסטוריה, הוא כבר אדם חדש לגמרי. ולמרות זאת, הוא מדבר כאן בלשון הווה, כביכול עכשיו, ברור שלא. זה מה שהיה איתו בעבר, והוא מדבר על זה בלשון הווה, כאילו שזה עכשיו, כשהוא כותב את האיגרת לתימותיוס. אגב, מבחינה לשונית אני בדקתי, זה לגיטימי לומר גם בלשון הווה על דברים שקרו בעבר, זה לגיטימי. כן, מותר לעשות את זה. מותר לעשות את זה. אז בוא נאמר שהטיעון הזה, שכביכול... פולוס כתב בלשון הווה, אני חוזר לפרק ז' ברומים, כי בכל זה עכשיו המצב שלו לא בהכרח, ממש לא. עכשיו, שימו לב עוד כמה נקודות מאוד חשובות. אני רוצה לקשר את זה גם למה שמסביב. אנחנו בעזרת האל, בעוד שבועיים נדבר על פרק, אני אעבור לכל הפסוקים אחד אחד, עכשיו זה רק מבוא. אבל אנחנו נגיע אחרי פרק ז' לפרק ח'. אני חושב שאתם מכירים אותו קצת. פרק ח' באיגרת על הרומים, פרק מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד חזק, והוא מדבר שמה, שימו לב, גם הפרק הזה וגם מקומות נוספים כפי שאני אראה לכם, פולוס מתאר את הניצחון על החטא, לא את התבוסה, את הניצחון על החטא בעזרת רוח הקודש. עכשיו אני רק לדוגמה, פסוק ראשון, פרק חטא, הוא אומר ככה. על כן, אין אשמה בין אשר במשיח ישוע, המתהלכים בלא כבשר כים לפי הרוח. מי שחי בהדרכת רוח הקודש הוא לא אשם. הוא נקי לפני אלוהים כל הזמן. אני מקווה שכולנו משתדלים לחיות ככה. ברוח זה לפי רצוני בהדרכת רוח הקודש. הלאה. פרק ח' פסוק 13. אם תחיו לפי הבשר מות תמותו. אני מסכים. מאמין יכול לחיות בבשר. אוי ואבוי לו. אנחנו נרחיב את זה בבוא הזמן. אוי ואבוי לו. הוא ימות. הוא יכול והוא ימות. אבל אם על ידי הרוח, רוח הקודש, תמוטטו את מלא הבשר, חיות יחיו. אם באמצעות רוח הקודש תגברו על הבשר, יהיו לכם חיים אמיתיים. איזה שאלה. ברור שעל ידי רוח הקודש אפשר לגבור על מללי הבשר. כמובן. יש דבר שאי אפשר לעשות בעזרת רוח הקודש. איך אומר פולוס? הכל אני יכול לעשות בעזרת המשיח אשר חי בקרבי. באמצעות ישוע לא ניתן להתגבר על כל דבר? איזה שאלה, הרי זאת, אז זה כל האמונה שלנו. הלאה, בגלטים, הישסו, התהלכו ברוח, זה אותו רעיון, ברוח. ולא תמלו את אבות הבשר, מאוד דומה למה שקראנו כאן, ברוח. ובשנייה לקוריתים, ה-17, מישהו במשיח בריאה חדשה, זה לא אותה אדם ישן מסכן, עבד של החטא, לא. בריאה חדשה. הישנות עברו, הסתיים, מת, נגמר, והכל נהיה לחדש. איך אפשר להשוות חיים ישנים של מאמין לעומת החיים החדשים? זה שני עולמות. זה השחור והלבן, זה החושך והאור, זה המוות והחיים. אין מה להשוות בכלל. למה אני אומר את זה? בקטע שקראנו מקודם, שפולוס מתאר את האומללות שלו, האם הוא מזכיר את רוח הקודש? שמתם לב? אני שואל שאלה מאוד עקרונית. מה דעתכם? ולא במילה אחת. לא במילה אחת. מה שניתן להבין, במובן הפשטני, בניגוד מוחלט לפרק ח', בפרק ח', 15 פעמים באותו פרק, תבדקו, מופיע רוח הקודש. בפרק ח'. בפרק ז' בקטע שקראנו מקודם, אפילו פעם אחת לא. אני חושב שהמסקן מאוד פשוטה. מאמין או אדם ירא אלוהים שמנסה להילחם בחטא, בבשר, עם הכוח שלו, אין לו סיכוי. אין לו סיכוי. הוא לא מסוגל, הוא ייקשל 1,000 פעם, הוא לא יצליח. אבל כשנלחמים בבשר, בחטא, על ידי גבורת רוח הקודש, יש ניצחון. כמובן. אחרת מכל האמונה שלנו. אומר פולוס בראשונה לקוראים דלת 4, מי שלמד עוד בזמנו, פסוק קצר מאוד משמעותי, הוא אומר, אינני יודע בנפשי רע. אז מי שיגיד כאן, זה מנוגד למה שהוא כותב בפרק ז', מה זה אני לא יודע? פולוס חי עם מצפון נקי לחלוטין, לפני אלוהים. זה לא שהוא רגיש שהוא חי, עושה את הרב וחי בחטא, כפי שהוא כביכול אמר לפני, לא. זה היה בתקופה הישנה שלו. לפני שהוא נולד מלמעלה, לפני שהוא נעשה מאמין אמיתי, הוא אדם חדש לגמרי, גם במעשה השכחים מקום אחר, הוא אומר, המצפון שלי נקי לגמרי. הוא היה ברמה גבוהה בצורה לא תתואר. נקי לפני אלוהים, אין ספק. למרות שמה שהוא כותב פרק ז' נראה בדיוק ההפך, הגמור למצב הזה. ואני רוצה להמשיך לפסוק הזה, שהוא גם פסוק מאוד מאוד חזק, ונראה איך הוא מתקשר לנושא שלנו. אני בראשונה ליוחנן פרק ג' פסוק 9. שימו לב מה כתוב כאן. אני לא ארחיב ליותר מדי, אפשר לדבר על זה הרבה זמן. הוא אומר כאן, כל הנולד מאלוהים לא יחטא, כי זרעו בו יקום הזרע של אלוהים, ולא יוכל לחטוא, כי מאלוהים נולד. זה פסוק מאוד מאוד חזק. אני חושב שכולם מבינים שרק מי שנולד מלמעלה מאלוהים הוא אדם נושע. מי שלא נולד מאלוהים מלמעלה הוא לא נושע. לא. שאומר את זה לנקדימון, אם אדם לא ייוולד מהמים והרוח, הוא לא יכול לראות את מלכות אלוהים והוא לא ייכנס למלכות אלוהים. אי אפשר. זה התנאי. עכשיו תשימו לב מה קורה כאן. אני ארחיב קצת. בואו נסה להבין מכל מה שאמרנו עכשיו, מה, לאיזה מסקנה אתם צריכים להגיע, לפי הבנתי. שימו לב. בקולסים ג' 9-10 פולוס אומר ככה, פשטתם את האדם הישן עם פעולותיו, ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת צלם בורו. מה שאמרנו מקודם, מאמין אמיתי הוא אדם, פושט את האדם הישן, את החיים הישנים, מפסיק איתן, לובש את האדם החדש, החיים החדשים הרצויים בין אלוהים. וגם באפסים ד' אותו הדבר, אותו רעיון קצת הוא מרחיב, אשר תסו מדרכם הראשוני ותפשטו את האדם הישן, תשימו לב, הנשחד בתאוות התמיד, זה האדם המקולקל לגמרי, ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלוהים בצדקה וקדושת האמת. זה מה שאמור לקרות בחיים של כל מאמין מאמינה בישוע, בלי יוצא מטר. עכשיו בואו נראה מה קורה כאן. התחלתי לעשות תרשים קטן כדי להמחיש את הדבר. אדם לא מאמין בישוע. כמו שהזכרתי בהתחלה, נניח יהודי דתי, הוא לא מאמין בישוע, מתנגד, אבל בית אוהב את אלוהים ורוצה משתה לשמור את מצוותיו, להיות רצוי. יש אנשים כאלה, יהודים דתיים, באמת, מאוד רציניים, אני פגשתי. הוא לא מאמין בישוע. הוא חי בבשר. הוא לא נולד מלמעלה, הוא לא נטבל ברוח הקודש, ברור שלא. הוא לא מאמין בישוע בכלל. החטא שולד בחייו. שאלתי את שאלה מקודם, אם הוא קורא את הקטע הזה, האם הוא יכול להזדהות עם מה שפולס כותב? מה דעתכם? אם הוא אמיתי, מה דעתכם? חד משמעית כן. חד משמעית כן. לי יצא לפגוש לא מעט אנשים דתיים לדבר איתם. אני אומר לכם, זה בדיוק המצב. לא נעים להגיד את זה. הם חיים בכישלון מתמיד, בתסכול מתמיד, כי אין להם את רוח הקודש, הם לא נתבלו ברוח הקודש, זה החיים שלהם. משתדים, מנסים ונכשלים בלי סוף, והם מרגישים אשמים כל הזמן, לפני אלוהים כל הזמן. אני יודע, אנשים אמיתיים שלא מרמים את עצמם. למה? אין אפשרות אחרת, בלתי אפשרי. זה מצב מאוד אומלל, איך שפולוס מתאר, אני מסכים. גם הוא היה במצב הזה. עכשיו שימו לב, בוא ניקח מאמין שנולד מלמעלה. אדם היום מאמין, ישוע תובל אותה ברוך קודש, מתחיל חיים חדשים. האם האדם הישן נעלם מהחיים שלו, מה דעתכם? הלוואי שכן. איזה נעלם? האדם הישן, שימו לב, ממשיך לשלוט במלוא גדולתו וכוחו. האדם הישן הזה, אלא מה? בנוסף אליו, לאדם הישן, מה קרה? תשימו לב כאן, משמאל, מי זה? תזכרו את המחשה שלי, נולד אדם חדש. נולד מאלוהים, האדם הזה לא יכול לחטוא. למה הוא נולד מאלוהים? לפני שהוא נולד, הוא לא היה. הוא נולד בקרב המאמין, זה אדם מוכני. אז אני שאל שאלה פשוטה. האם מאמין כזה שנמצא בשלבים הראשונים, שהוא נלחם בחטא שקיים בחייו, האם יש לו ניצחון? מה דעתכם? במצב הזה יש לו ניצחון? מועט ביותר. מועט ביותר למה? הנה, התמונה ברורה. האדם הישן, הרע, המושחת הזה, שולט בחיים שלו. הרגלים הישנים, המון דברים מאוד שלילים, מה לעשה? הוא לא יכול להיפטר ממנו ביום אחד. לא כמו שאני פושט את החולצה ושם משהו אחר. זה תהליך. ובשלבים הראשונים, אני גם זוכר על עצמי לפני הרבה שנים, זה מאבק שנראה כמו עבוד. אתה רוצה, משתדל, ואתה נופל פעם אחר פעם. אתה לא מצליח, זה נורא מתסכל. אני זוכר את זה בחיי. להבין שזה בלתי נמנע. זה תהליך טבעי שכל מאמין, מאמינה, עובר אותו עם כל הרצון הטוב, הוא לא מצליח כמעט. ההצלחות הן קטנות ביותר. הרע שולט בחייו. אם תקראו באיגרת הראשונה, של פולוס הקורינטים, הוא אומר להם, אתם חיים בבשר, אתם עוללים במשיח. למה זה עולל? תינוק. אתם תינוקות, הנה. אתם תינוקות במשיח, לכן החיים שלכם מתאפיינים בחיים של אנשים שחיים בבשר, כמו לא מאמינים. אני שייך לפולוס, אני לאפולוס, אני לקיפה, אני למשיח. אלה מאמינים, רבים, מתווכחים. איך מה מתנגר? למה? כי הבשר, אדם הישן, דומיננטי. שלא תהיה לי הבנות. זה המצב של מאמינים, מאמינות צעירים, שהם לא פעם מתוסכלים, וצריך מאוד מאוד לעודד אותם, לדעת שזה תהליך טבעי שעוברים, וצריך להחרוק שיניים, ולהיות נחושים להמשיך הלאה. לא להתייאש, לא לעצור. אוי ואבו. ואז מה קורה? מה אמור לקרות עם הזמן בחייו של מאמין בריא, אני מדגיש. אצל כל מאמין מאמינה בריאים. שימו לב, תראו מה קורה. את זה לא, זה לא הרעיון שלי, זה הרעיון של אבא שלי. הוא הרבה חזר על הדבר, זה אומר, האדם הישן עם הזמן הולך ונעשה יותר ויותר קטן. זה לוקח שנים. לא ימים ולא חודשים. שנים הולך וקטן, תשימו לב. ומה קורה לאדם החדש? מה אתם אומרים? הולך וגדל. שימו לב, האדם מאמין אמיתי פושט את האדם הישן, עניין של שנים. אין כאן מי שחושב שזה באוקוס פוקוס הוא טועה, זה תהליך ארוך. האדם החדש הולך וגדל, הוא לובש את האדם החדש. הייתי אומר, זה התמצית של המלחמה הרוחנית שלנו. מי שחושב זה קורה באופן אוטומטי, שאומרים בצבא, פזם, שהזמן עושה את שלו, הוא טועה. זה מאבק עיקש ומתמשך של שנים להמית את האדם הישן, לצלוב אותו, לדכא אותו, ולאפשר לאדם החדש לגדול בחיים שלנו. שנים, בפירוש שנים, חד משמעית. מה שאני אומר זה נכון לגבי כל מאמין ומאמינה בלי יוצא מהכלל. הלאה, שימו לב, לאחר שנים, אני לא רוצה להגיד כמה, לאחר שנים, זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו. חד משמעית, זה המצב. אדם חדש שולט בחיים, האדם האלוהי שנולד מלמעלה, שימו לב, האדם הישן לא מת, הוא תמיד נשאר שם. אנחנו צריכים לוודא כל הזמן שהוא נשאר קטן ולהשתיק אותו כל הזמן, אחרת הוא מיד ינסה לגדול, זה מאבק שלא נפסק. נבין את זה, הלוואי שהוא היה מת, הוא לא מת. האדם החדש כאן זה אדם ללא מום וללא דופי. זה שהביטויים האלה, מי שמכיר, האדם, לא, השלם, כן, האדם השלם, מה זה אדם שלם? זה לא פרפקט מושלם, זה אדם שאין בו דופי. מוזכר בברית שאתם יודעים, שלהיות ללא מום וללא דופי, לגבי כולנו. זה מצב שכולנו צריכים להגיע אליו. אתה, מה שאתה רוצה, אתה עושה. האדם החדש שולט, מפעיל את החיים שלך. זה מצב נפלא, אתה אדם חופשי, מעבדות אחת לגמרי. אתה מתחיל כבר לשכוח שפעם חיית בעבר עם כל הטרדות והעבדות של החטא, אתה מתחיל לשכוח את זה. זה המצב החדש. פולוס, כשהוא כותב לרומים ולאחרים, זה המצב שלו, שלא תהנה יבנות לרגע. לפני כן, הוא חי בבשר, חטא. אני כבר אסיים תכף. זאת אומרת, הטבע החוטא קיים, שלא תהנה יבנות, הוא נשאר כל הזמן, לצערנו הרב. אבל מאמין אמיתי הוא כבר לא עבד של החטא, של שום חטא, חד משמעית. חופש אמיתי במשיח. מה יותר מפלא בזה? אני שואל אתכם. הלאה, כתבתי עוד משפט מעניין כזה, לא המצאה שלי, מצאתי באיזשהו מקום, אני חושב משפט מאוד יפה. בעבר היינו חטאים, כל אחד מאיתנו לפני שהכיר את ישוע באופן אישי, לפני שלא, הוא היה חוטא ברמה זו או אחר. בעתיד נהיה מושלמים, כשאלה מלכות ישוע נהיה מושלמים. עכשיו, אנו בשלב ביניים, כולנו. מצד אנחנו קדושים, נכון, ישוע מקדש, אבל אנחנו עדיין חוטאים. הטבע חוטא נשאר אצלו. זה שלב ביניים. כולנו מייחלים למצב שנהיה יום אחד מושלמים. זה יגיע יום אחד. כן. יום אחד ניפטר מגוף המוות הזה. ניפטר, נכון. כל אנחנו בעולם הזה, בחיים, זה חלק מאיתנו. ואני רוצה לסיים בנימה אופטימית. אני מיוחד אומר את זה לצעירים וצעירות. אני שהייתי צעיר בשנות ה-20 לחיי, אני אמרתי את זה הרבה פעמים, אני פגשתי מאמינים שהם כמו עכשיו הגיל שלי, אני כבר בן 68, וראיתי אותם מאושרים ושמחים וטובי לב, מחייכים כל הזמן, ואני הייתי הרבה מהתעצוב, מתוסכל. אמרתי, איפה אני, איפה הם? אין בכלל סיכוי. אני יכול לומר לכם היום, תודה להם, השבח להם, זה אפשרי. זאת המציאות בחיים שלי. אני מודה להם, לאדון. אני אומר לכולם להיות אופטימיים, אבל להילחם את המלחמה הטובה. זה לא יקרה באופן ספונטני. ואני אזכר מה שישוע אומר בבשורת יוחנן. יאמץ לבבכם, אני ניצחתי את העולם. תזכירו את הפסוק הזה ביהודה, פסוק 24. ולאשר יכול לשמכם בבלי מכשול. מי זה? ישוע המשיח. בבלי מכשול! הוא יכול לעשות הכל. זה לא אנחנו גיבורים. הוא עושה בנו. ולהעמיד אתכם בססון תמימים לפני כבודו. תמימים, הכל בסדר. איזה הבטחות יש לנו. גם לומדים בשנייה לפטרוס. באמת, אני קורא לכולם להתעודד, להרים את הראש ולהמשיך קדימה, להיות אופטימיים, מלאי תקווה ואמונה. הניצחון בטוח בעזרת האדון ישוע. אמן.